חודש טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שעות לאחר הפיגוע הכפול הבוקר בירושלים, שבו נרצח הנער אריה צ'ופק השם ייקום דמו, ולמערכת הביטחון עדיין אין קצה חוט באשר לזהות המחבלים שביצעו את הפיגוע ולאיזה ארגון הם משתייכים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי גורמי צבא מעריכים כי מדובר בחוליה בעלת ניסיון בהכנת מטענים שהכירה היטב את השטח ואת היעדים שבחרה. במסגרת חקירת הפיגוע נבדק החשד שהמחבלים הם תושבי מזרח ירושלים בעלי תעודות זהות כחולות. אחר הצהריים הובא למנוחות בחור הישיבה אריה צ'ופק השם מקום דמו שנרצח בפיגוע. עשרות בני אדם הפגינו הערב במקום הפיגוע בכניסה לירושלים וקראו קריאות מוות למחבלים ודם יהודי אינו הפקר. המפגינים ניסו לחסום את התנועה אך המשטרה מנעה זאת מהם. בתום הערכת מצב ביטחונית שקיים מערב שר הביטחון היוצא בני גנץ, הוא אמר כי זמנם של מבצעי, מתכנני ומממני הפיגועים קצוב. באשר לרציחתו וחטיפתו של טירן פרו, הצעיר הדרוזי, הלילה על ידי מחבלים, אמר גנץ כי ישראל מחויבת להשבת גופתו בכל דרך. יש לי ציפייה חד משמעית מהרשות הפלסטינית לפעול להחזרת גופתו לאלתר, דברי גנץ. השר לביטחון הפנים עומר בר-לב שוחח הערב עם מנהיג העדה הדרוזית השייח מואפק טריף וביקש ממנו לקרוא לעשרות תושבי דלית אל קרמל לפנות את המקטע בכביש 6 שנחסם על ידי מפגינים הקוראים להשיב את גופתו של בן העדה דירן פרו. מדינת ישראל מפעילה בשעות האלו שורה של מאמצים בכדי להשיב את גופתו של טירן לקבורה בישראל, וכבר הבהירה שאם לא יקרה כן החוטפים ישלמו מחיר יקר מאוד, אמר השר בר-לב. במתקפת טילים רוסית על קייב ביום נהרגו 4 בני אדם ו-20 נוספים נפצעו. בעקבות המתקפה נותרה הבירה קייב ללא חשמל וללא יכולת לחמם עם תנורים את הבתים, כשהטמפרטורה בחוץ עומדת על 2 מעלות מתחת לאפס. ידיעה שמסר כתבנו שלמה ריזל. תעריף החשמל יעלה ביותר מ-8% החל בחודש ינואר, כך החליט הערב מליאת רשות החשמל. מדובר בעלייה השלישית בתוך שנה, בשיעור מצטבר של למעלה מ-20%. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר ירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, תחול ירידה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשמים יתחזקו בעיקר בצפון הארץ. המערכת החורפית הקצרה תישאר איתנו עד למוצאי השבת.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק. והערב נפתח את התוכנית בנושא הורות רגועה, הורים שלווים. מדוע? למה הורים כל כך מתרגזים או כל כך כועסים? בבית בנושא חינוך הילדים. לא נעים לדבר על הכעסים, לא פעם גם כאשר מדברים על הכעסים, צפים ועולים רגשות, רגשות אשמה. ולא פעם ההורים נזכרים בזמנים בהם כעסו על הילדים שלהם, והם כמו חושבים לעצמם שכנראה הם היחידים שכל כך מתרכזים על הילדים שלהם. איזה נזק הם עשו לילדים שלהם. ודאי, זה לא אידיאלי, אבל זה המצב. הרבה הורים כועסים, מתעצבנים, מתרכזים, וצריכים ללמוד להתמודד עם אותם הכעסים. להפסיק עם רגשות האשמה, רגשות החרטה, ההבטחות שהם ממחר מפסיקים לכעוס, אלא מתחילים לטפל מהשורש באותם הכעסים. אז ראשית, הורות היא בהחלט משימה בעלת ערך ממעלה ראשונה. אבל יחד עם זאת, הורות היא מהמשימות שגוזלות הרבה זמן, הרבה אנרגיה, משימה מאתגרת. והכעס הוא כמו תוצאה טבעית שנלווית לאותה עבודה מאומצת. יש ציפייה ויש שחיקה, ואי מימוש הציפייה ויש כעסים. ואנשים לא אוהבים לכעוס, והם גם מפחדים, הם לא מצליחים לעצור את עצמם. זה מפחיד אותם. הם מרגישים שמאבדים שליטה, הם רק רוצים לכעוס, להתעצבן, להרים את הכל, אולי גם לשבור חפץ, לאחר מכן מרגישים אשמה ומתביישים בכך. למה אנחנו כועסים? אם נבין את הסיבות, אז יהיה קל יותר לשלוט על הרגשות, על הכעס, ולהגיע לפתרון יעיל וטוב יותר. אז יש כעסים שמתבטאים באופן קיצוני, כעס שהאדם לא שולט עליו. יש כעס שהוא כן בשליטה, הוא עצבני, הרבה מחשבות מטרידות אותו, אבל כן, הוא עדיין מצליח לחשוב בהיגיון. פעמים הכעס הזה אפילו יכול לעזור, מכיוון שזה כעס שעוזר לנו להיות ממוקדים יותר, ברורים יותר, מוגדרים יותר, חדים יותר, להגדיר מה אני רוצה, מה אני יכול, מה אני מצפה, כדי שמערכות היחסי גומלין יתנהלו באופן ראוי ונכון. האדם כועס כמו עומד על שלו, על רצונו, על ציפייתו, כדי שמערכת יחסי הגומלין תהיה בריאה, נכונה ויציבה, שלא ירגיש שהוא נותן והוא לא מקבל והוא מנוצל. בהרגשה שלו, בתפיסה שלו. לא פעם הכעס הזה הוא גם כעס טוב, חיובי, כעס נשלט. הוא כעס שיש בו עוצמה שמניע אותנו לפעולה, ולא פעם פעולה טובה, חזקה, ברורה ויעילה. במקרים האלה יכול ההורה להעניש את הילד באסרטיביות, נחישות, כתגובה להתנהגות שלילית שהוא עשה, ובהחלט יבין הילד שאת המעשה הזה לא כדאי לעשות פעם נוספת בגלל הכעס הבריא והנכון, כעס בשליטה. אבל יש כעס שלא בשליטה, כעס לא נשלט. אז האדם מפסיק לפעול באופן יעיל ונכון לטווח ארוך, הוא מתחיל להגיב באופן רגשי, מה שאולי נותן דרור לרגשות, אבל הרבה רגשות אשמה לאחר מכן, ואין יעילות, אין תוצאות טובות לטווח ארוך. פעמים שהאדם מרגיש שיש כאן מערכת הישרדותית, הוא מרגיש שיש גורם מסוים שמאיים על הקיום שלו. הוא שרוי במצב של כעס בלתי נשלט ומגיב באופן אולי לא מודע, במעין מלחמה, כעס שמפריע, שמזזל, שפוגע, שמשחית, שהורס. וגם בין אדם לחברו, האדם נתון בכעס, לא נשלט, הוא, כמו היינו אומרים, ביחס לילד הורס את המצב, הוא משתמש במשפטים בסגנון של, אתה תמיד רע, אתה אף פעם לא היית טוב, אתה כזה גורם לי עצבות, אתה גורם לי תסכול, בושות. התנסחויות כאלה, מסרים כאלה, מעבירים לילד את המסר, אתה רע, אתה בעיה. הכעס הלא נשלט הזה פוגע, יוצר תחושות קשות להורים וגם לילדים. רגש של כעס שמחבא את מערכת החשיבה אצל ההורה וגם אצל הילד, שלא מבין מה רוצים ממנו, כי כעת הוא במצב של הישרדות ואין לו זמן לחשוב חשיבה עמוקה וגם לא חשיבה פשוטה, רק איך להיזהר, כי כועסים עליי, אני לא מבין מה רוצים אני, אבל אני חייב להגן על עצמי, אומר הילד לעצמו, ולכן הוא לא מתעסק בלהבין מה רוצים ממנו, אלא הוא בבהלה, רק שהמצב הזה יעבור, איך אני אסתדר איתו, לא בלהקשיב, ולכן אין תועלת, כיוון שהרגש בוער, המוח מחובה. החשיבה לא עובדת, ולכן כאשר הילד שקוע במחשבות של הפחד מהכעס, או טינה שהוא צובר בגלל שההורה כועס עליו, הוא לא מסוגל לראות את הבעיה, את הנזקים שהוא עשה, את החומרה שבעשייה שלו שבגלל זה כועס עליו ההורה, ובוודאי שהוא לא לקראת משמעת עצמית ועשייה בריאה ונכונה יותר. הכעס הזה שהוא יוצא מכלל שליטה הוא גורם לבעיות רגשיות אצל המעורבים, וזה פוגע בתהליך הלמידה, ומהמקום הזה הילד לא משתפר וגם לא מגיע להחלטות בריאות ונכונות יותר. וההורה, איך הוא מגיע בכלל למצב כזה? התשובה היא, יש לו מערכת חשיבה מוטעת מעוותת. הוא מצוי במצב של כעס לא נשלט, אז מתעוררת בו מחשבה מוטעת, לא מדויקת, לא רציונלית, מבוססת על תפיסה שגויה. במצב כזה נוטה ההורה להתייחס לטעות של הילד, לשקר, לגניבה, למעשה רע, כמעשה סופי, דרמטי, מאפיין, חותם אחרון של האישיות שלו, וכך הוא יהיה כל החיים, שקרן וגנב. ולכן במקום להבין שיש כאן תהליך של התפתחות, למרות הטעויות שיש בדרך, הוא חווה את זה כאירוע, לא חד פעמי נקודתי, לא כתהליך, לא כנפילה, אלא כזו הזהות של הילד, ולכן הוא כועס עליו באופן קיצוני, כי הוא כבר לא כועס על זה שהוא עכשיו בן 8 ועשה טעות, אלא שהוא כבר בן 20 ו-40 ולא מפסיק עם אותה טעות, הוא חווה את העתיד, הוא מדמיין את העתיד. זו החשיבה המעוותת, הדרמטית, המכעיסה של ההורה. כעת בואו ננקה את מערכת הרגשות והחשיבה, נהיה רגועים יותר ונבחן את סוג החשיבה השלילי. האם באמת יש כאן מקום לאותה חשיבה קיצונית? הרי ודאי שכל ילד יתנהג רע וגרוע מדי פעם. כל הילדים מתנהגים ככה לא בגלל שכך הם מחפשים להיות גם כשיהיו בני 20 ובני 40. לא, אלא הם בתהליך, הם בהתנסות, ניסוי ותהייה. ולכן ילדים לא נולדים עם ידע בכללי הנימוס, התרבות, החברה, התנהגות טובה או מוסריות. הפוך, הירפר האדם יוולד, ויש תהליך של למידה, התנסות, עבודת עמידות בהדרגתיות. ונכון, במהלך התהליך הזה ילד מתקדם בשני צעדים קדימה ואחד אחורה, ולא פעם האחד אחורה הוא אחד אחורה מכיס, מעצבן, מתסכל, שאכן דורש תגובה של ההורה, אבל לא תגובה דרמטית. ולכן אנחנו ההורים צריכים לעזור לילד, לסייע לו להגיע לבגרות תוך כדי התחשבות בכל שלבי החיים, להבין את המשמעויות של טעויות. אבל הוא צריך להבין את זה, לא להיבהל מהתגובה הכעסנית של ההורה שמאיים על הילד, ולכן המוח מחובב ולא יכול להבין מה רוצים ממנו, אלא צריך בהחלט להגיב, לא פעם גם להניש, אבל בזה גם לסיים את הנושא. כי לא ההתנהגות הגרועה של הילד היא מכעיסה אותנו, לא, אלא מה שאנחנו חושבים אודות ההתנהגות, אנחנו בטעות מנפחים את ההתנהגות לדרמטית יותר ממה שהיא באמת. ולכן, מדוע מרגישים את הכעס הגדול? הכעס הגדול הוא נובע בגלל הדמיון הדרמטי ממה שיהיה בעתיד, או ממה שנדמה לאדם שעתיד להיות. זה מה שמטריד את ההורה, זה מה שמכעיס את ההורה, זה מה שמאיים על ההורה. לכן חשוב שההורים יצברו ידע, מידע, אודות שלבי ההתפתחות של הילד ברמה שיוכלו לזהות צורות התנהגות, תקינה, לא תקינה, בעייתית, אופיינית לגיל של הילד, לא אופיינית, וכך ידעו גם להגיב בפרופורציה. אם והיה והורה יודע שילד בן 2, בן 5 וגם בן 15 נוטה מדי פעם להתפרציות כעס, הוא רוצה עצמאות, הוא רוצה נפרדות, הוא רוצה את ההרגשה שהוא חשוב, ולכן הוא מתנהג באופן לא מותאם לכללי הציפיות והדמיונות של ההורים, זה לא הופך אותו לרע, לשובב גדול, אלא להתנהגות לא נכונה, לא ראויה, ובהחלט יכול להיות מעשה לא ראוי שראוי לתגובה, אבל לא לתייג את הילד, זה לא. לא לומר לילד איזושהי אמירה, אתה כזה וכזה, וגם ובעיקר שההורה לא יאמר לעצמו בראש שלו, הילד שלי הוא שובב, הוא עצלן, הוא חוצפן, שהילד לא יצטייר בדעתו של ההורה ככזה, כי אם בדעתו של ההורה הוא יצטייר ככזה במוקדם או במאוחר, החשיבה תתגלה באופן קבוע ותתייג את הילד. לא יעזור לחשוב מחשבה אחת ולומר משהו אחר. מה שאדם חושב עם הזמן את זה הוא אומר. ברוב דברים לא יחדל פשע, אומר שלמה המלך. ברוב דיבורים שמדבר האדם בסוף מתגלה מה עובר בראשו ובמחשבתו. לכן מראש צריך ההורה להיות פתוח ולדעת שהילד, כל ילד, יתנהג מדי פעם רע, אפילו רע מאוד. אמנם ההורה זוכר שגם הוא כשהוא היה קטן הוא התנהג רע ורע מאוד, ובכל אופן לגבי עצמו אומר, אבל אני הייתי בשליטה, השתניתי, אני לא כמו אותו ילד קטן שהייתי בעבר. אותו דבר לגבי הילד שלנו, היום הוא יעשה שטות, מחר הוא יהיה בוגר יותר ויבין שזו הייתה טעות, כמו שאנחנו עשינו, כמו שעשו את זה עוד מיליוני בני אדם. לכן חשוב להיזכר במחשבה הגיונית ובריאה יותר. כל הילדים מתנהגים מדי פעם לא יפה, הילד עוד ילמד משהו מהחוויה הזו. זה שלב של ניסוי ותהייה עד שהילד ילמד ויתפתח. זה יעבור. חשוב שלאדם יהיו משפטים כאלה או דומים למשפטים האלה, וכך הוא יוכל מיד להזכיר לעצמו כשהוא מתחיל לנפח, להעצים את הדמיון יותר ויותר. מה יהיה בעתיד עם הילד הזה? כך הוא יוכל להזכיר לו את האמת הפשוטה, את העובדה הברורה, שזה חלק מתהליך ההתפתחות. נקודה נוספת, הרבה הורים חושבים שהילדים מתנהגים איך שהם מתנהגים בכוונה כדי לעצבן את ההורים, כך זה נדמה להם. אבל בוא נבחן את הדברים כפי שהם באמת ולא כפי ההרגשה המתאה המבלבלת של האדם. האדם באמת בטוח שהבן או הבת שלו מתנהגים באופן שונה מהערכים שההורים מחנכים כדי לעצבן אותם. אבל זה לא נכון. הילדים בהחלט שונאים, לא אוהבים את ההרגשה שההורים שלהם כועסים מתרגזים. הם לא אוהבים להתמודד עם תוצאות הכעס של הילדים. הם רק בוחנים את כללי הגבולות של ההורים, ולכן הם מדי פעם מתנסים בהפרת חוזה, ורוצים לבדוק איך תראה הפרת החוזה, מה תהיה התגובה של הפרת החוזה, מדוע? מכיוון שהם רוצים לחפש את הגמישות בחיים, ולכן, אם והיה ונגיד באופן קיצוני מדי, לא נאפשר לילד לפתח גמישות באופן כללי. אם נגיד באופן ענייני, מותר, אסור, כן, לא, נכון, אפשר להוסיף עוד משפט, אבל עקרונית להיות ענייני, הילד יבין, מותר להיות גמיש מדי פעם, לא תמיד זוכים לקבל מה שרוצים, אבל הגמישות, הניסיון להיות גמיש, זה בהחלט משתלם וכדאי, מכיוון שהנזק הוא לא גדול, לכל היותר התשובה תהיה לא, במקרים אחרים זה כן יעבוד. ובאופן לא מודע, כאשר ההורים מתרגזים יותר מדי, הילד מבין שהפרת החוזה הזה, באמת זה יעזע את ההורים, אם כן, יש כאן איזושהי פרצה מסוימת. היום זה לא יעבוד, מחר לא, מחרתיים בסוף נצליח לפרוץ את הפרצה הזו, כאן זה זעזוע. אם כן, דווקא התגובה של הכעס הגדול, התגובה הזו היא באוכריו של ההורה, מכיוון שהיא כמו איתות שאומר, כאן יהיה אפשר לפרוץ בקרוב. כאן תהיה אפשרות לפרצה בזמן הקרוב. אז אם כן, צריכים להסתכל על התנהגות לא ראויה של הילד, לא כדי לעצבן, אלא בהגדרה אחרת, במונח של בדיקת גבולות וניסיון לברר את הכללים. הילדים לוחצים על הכפתורים ורוצים לראות מה תהיה התגובה. האם הלא שלנו הוא לא, או הלא אולי, או הלא, אם קצת עקשנות יהפוך להיות כן, זה לא מכוון מטרה, והילד לא קם בבוקר איך לעצבן את ההורים שלו, הוא פשוט עסוק בעצמו ובבחינת גמישות הגבולות של ההורים. הילדים בודקים את הכללים ואת הגבולות של ההורים, כדי לראות האם אפשר לפרוץ אותם או אי אפשר לפרוץ אותם. הילדים יודעים טוב מאוד שזה אסור, אבל הם רוצים להבין מה המשמעות של האסור. זה אסור בהחלט? אסור על תנאי? אסור לזמן מסוים? כמה זה אסור? אולי זה אסור ואין עונש, אולי זה אסור ויש עונש חמור, ולכן ההורה העקבי הוא זה שמאפשר מערכת גבולות ברורה, לא לבזות, לא להשפיל, אבל כן להיות עקבי עם הגבולות. הילד ימשיך לבחון, וזה בריא שהוא בוחן, וזה גם בריא שההורה עקבי עם הגבול, אלא אם כן הוא מבין שהגיע הזמן העד והגיל שאכן אפשר לגלות גמישות, ובדרך כלל לא כדאי לחכות שהילד ידרוש את הגמישות ואת שינוי הכלל, הפרת החוזה, אלא שההורה, אם מבין שהילד הוא גדול, אז שההורה בעצמו יחפש להפר את הכלל לפני שהילד יבקש להפר את הכלל, כך ניתן לו את העצמאות ולא ידרוש אותה, כי כאשר הוא דורש את העצמאות, הוא לא פעם דורש את זה באופן אגרסיבי, אבל כשהוא מקבל, הוא מכיר תודה על אותה עצמאות שבכל אופן הוא אמור לקבל אותה, כשיקבל אותה באופן הראוי והבונה, ולא האגרסיבי והאורס. חשוב לעצור, לנשום אוויר, לא לכעוס, לנשום אוויר, נשימה עמוקה, לא לתת לכעס להשתלט עלינו, אפילו אם צריך להתרחק מהילד, לשלוח אותו לפסק זמן לחדר, או אותנו, לנשום אוויר, לדבר עם מישהו, לשמוע שיר, לשמוע משהו, לא לנסות לטפל עכשיו במצב החינוכי, מדוע? כי אנחנו בכעס, בכעס נעשה טעות, זה לא הזמן, עכשיו העבודה היחידה היא להרפות, להירגע מהכעס. אפשר בהחלט ליצור מרחק בינינו לבין הילד ולומר לו, אנחנו מודיעים לך שאנחנו כועסים, נדבר עוד כמה דקות. אנחנו כהורים לא צריכים להגיב מיד על כל פעולה, לענות מיד על כל שאלה, להגיב מיד על כל התנהגות, אבל אנחנו כן יותר צריכים להגיב בקור רוח, בחשיבה. וצריכים להתאמן על זה ולא להיבהל אם לא נהיה מושלמים. עדיף חוסר שלמות באי ידיעה איך מגיבים במיידי ולא לכעוס, מאשר לכעוס ולהגיב במיידי ולאחר מכן הרבה רגשות אשמה. אחרי שהתרחקנו מהאירוע, התרחקנו מהמצב, אפשר לחזור אל הציפייה יותר מציאותית ולהתמודד עם החיים כפי שהם, במקום רק לחלום על חלום שהוא בלתי אפשרי ולהתעורר פעם אחר פעם אל תוך הסיוט. נחלום חלום אפשרי ונחיה חיים ראים יותר, ציפיות ריאליות יותר, מתאימות לשני הצדדים. כך נוכל ליצור תיאום ציפיות בריא בין ההורה הקובע הסמכותי לבין הילד הרוצה והצריך. כך נייצר אווירה של יותר שליטה, רוגע, שלווה, נעימות, טווח ארוך, תוצאות טובות וניכרות. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקה.
אם אתם חדים חדים, מבריקים מבריקים, מגיע לכם את הזאת של הזאת. האזינו לתוכנית זמן אוויר, השתתפו במשחק המבריק ראש בראש, ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת ספרייט למונית, מהדורה לימונית ומרחקת. מעננת במיוחד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים בצהריים, כאן בקול חי.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן הרב פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, מועילים ובעלי כוח. נימנע מוויכוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
שימו לב, נובמבר של אטרף בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. עשרות פריטים במחירי אטרף, לדוגמה, 2 חבילות כוסות נייר ב8.90 שקלים, 16 תבניות אינגליש ב6.90 שקלים. פעמית סטור אטרף, אל תפספסו.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נושנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם, השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גירוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה ממש גדולה, התפסתי אשר בנחל והשם ממש שמע אותי והציל אותי וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב, התפסתי לזכותה אשר בנחל וברוך השם היום היא נשואה בדרך נס.
לנס משלכם חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה רב, ערב טוב.
כן.
שאלתי, אדם שמגיע לייעוץ אצל המומחה, מה הוא אמור לעשות עם עצמו לפני שהוא מגיע לייעוץ? איזה שאלות הוא אמור לשאול את עצמו בשביל להגיד בעצם לצלחן שהוא מתייעץ איתו? כי יש לפעמים מצב של נמבול, שאדם בעצם הוא לא יודע איפה הבעיה שלו, הוא יכול לסבך את עצמו וגם לסבך את, את המטפל, שבעצם הוא לא יודע בדיוק למעשה איפה, הנקודה שלו.
אתה שואל שאלה מצוינת.
השאלה...
כן, אתה רוצה שאני אתייחס לתשובה?
כן.
טוב, אז שים לב, קודם כל, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר לעצמנו. אתה עכשיו הרי הולך, אתה אדם שהולך לייעוץ, הולך לטיפול, הוא הרי הולך לשלם עכשיו, תבינו תקילים, הוא הולך לשלם כסף. על מה אתה הולך לשלם כסף? קודם כל נגדיר תוצאה שאותה היינו רוצים. אני רוצה עכשיו בשגרת החיים להימנע עם פחדים, לחצים, מתחים, דיכאון, מצב רוח, מתוחדך, יותר ביטחון עצמי, יותר הרגשת משמעות, נחישות. נגדיר מה חסר לי, מה אני רוצה. איך האדם יודע מה חסר לו? התשובה היא, בדרך כלל יודע האדם יודע האדם שבהחלט אם והיה, והוא נגיד משווה את עצמו לאנשים אחרים, אז אם הוא משווה את עצמו לאנשים אחרים, אז הוא אומר לעצמו, נכון, אני רואה אותו מצליח בחברה, בעשייה וכדומה, בכל אופן, אז כן, אנחנו צריכים לעשות את ההשוואה, להגיד, אני רואה שיש לו נחישות ולי זה חסר, הוא יש לו ביטחון עצמי ולי זה חסר, הוא יש לו הצלחה בתחום הזה ולי זה חסר, ולי זה חסר. כלומר, אם והיה ואני רואה איזשהו חיסרון מסוים, אז ההשוואה החברתית הזו היא בהחלט יכולה לעזור לי. נכון שאתה יכול להעמיק ולשאול ולהגיד, רגע, אבל מי אמר, אולי בעצם זה לא בדיוק הרצון שלי? התשובה היא, זה נכון, אולי זה לא הרצון האמיתי והכי חשוב, אבל בשלב הזה של החיים זה מה שאני מרגיש שחסר לי, אז בוא נתחיל עם זה. נתחיל עם הדבר הזה. ואחרי שאתה מתחיל עם זה, אז אנחנו מתקדמים עם זה. אחר כך יכול להיות שיתברר לך שזה לא בדיוק, זה לא בדיוק הרצון הכי האולטימטיבי, המוחלט שלך, האותנטי שלך. אתה צודק, אז עם הזמן זה יתקדם. אבל בכל אופן, בשלב הזה של החיים, מה חסר לך? בשלב הזה של החיים, מה היית רוצה שיהיה אחרת? בשלב הזה של החיים, מה היית רוצה שישתנה? מה היית רוצה? אז זה הגישה הראשונה שאיתה אתה מתחיל. אתה מתחיל עם מה חסר לי בחיים בשלב הזה של החיים. אחר כך יכול להיות שאתה תתקדם ותראה שאתה רוצה דברים אחרים, גישות אחרות. אז סיכום, לך לרצוי והמצוי. יש את הרצוי, מה הייתי רוצה, ויש את המצוי. מה הייתי רוצה? אז לפעמים האדם, כפי שאמרתי, יודע להגדיר מה הוא רוצה. לפעמים הוא לא יודע להגדיר מה הוא רוצה, אבל הוא עושה השוואה מאחרים, ולפי זה יודע להגדיר מה, מה, מה נראה לו שחסר בשלב הזה של החיים, זה הוא מתחיל. זו הנקודה הראשונה שאתה צריך לדעת. נקודה השנייה היא, אני לא נוגע בערכים שלי. יש לי ערכים, תורה, מצוות, יראת שמיים. זה לא בא לידי, בזה לא נוגעים. לא רק שלא נוגעים בזה. כל המטרה של טיפול זה כדי שאדם בהחלט יהיה נפש בריאה, כדי שיוכל להיות עובד השם יותר רציני, יותר איכותי, יותר ראוי ונכון. ואם כן, זו המטרה. יכול להיות שנקודתית האדם מצטרך לעשות איזשהו שינוי בערכי או בהתנהלות החיים שלו בנושא תורה המצוות, בהחלט עשה לך רב והסתלק מן הספק, רב שמבין בתחום העניין ויכול להבין שאכן זה מעין סותר על מנת לבנות, יש כאן תועלת, אז הדבר הזה יהיה ראוי ונכון. אז זו נקודה שנייה שאנחנו צריכים להיות מודעים אליה. אז בגדול זה שתי הנקודות הראשיות שאיתם אנחנו צריכים ללכת, ו ניקח את הנקודה האחרונה, שהיא כבר יותר טכנית, אנחנו צריכים להחליט תוך כמה זמן אנחנו מתקדמים. צריכים תוך 3-4-5 הפגשים לראות איזשהו שינוי מסוים. לא ייתכן שנהיה 10 הפגשים ואין שום שינוי. אחרי 3-4 הפגשים, טכנית צריך איזושהי תוצאה מסוימת. 5%, 10%, משהו צריך להיות. בסדר?
ממש תודה רבה, יש לך כוח נדב.
ברוך תהיה, בהצלחה, כל טוב.
שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, רציתי להודות לך על התוכניות שלך, לפעמים בבוקר, בערב, מנסים להקשיב לך כמה שיותר.
תודה רבה.
יש לי שתי שאלות, אפשר שתיים?
בבקשה.
למשל, אם ילד גדול אומר להורים שלו, אתה לא יכול לחנך אותי, כי סך הכל גם אתה לא בסדר ולא מתנהג יפה, למשל, הוא אומר, איך אתה אומר לי לדבר יפה, אחי, גם אתה כועס.
כן.
מה אפשר לומר ילד? ושאלה שנייה, בנושא אחר, למה יעקב לקח את הברכות שיצר, והיה צריך להתחפש לעשיו? זו השאלה השנייה שלי, וישמח לשמוע את התשובה דרך הרדיו, אם אפשר.
בטח, בשמחה, בסדר.
תודה רבה.
בבקשה. טוב, אז ננסה בעזרת השם להתייחס לשתי השאלות. שתי השאלות, שאלה ראשונה היא השאלה בנושא החינוך. איך הנער אומר, איך אתה יכול לחנך אותי? אתה עצמך לא מחונך. באמת, זה לא נעים שהילד מבקש, לדוגמה, ההורה מבקש מהילד, אל תכעס, אל תכעס, אתה כועס, זה לא בסדר. ואז הילד אומר לו, סליחה, גם אתה כועס. סך הכל, יש לי מה שנקרא מורה טוב, אני לומד את הדברים ממך. אז באמת, זה לא נעים וזה קשה. מה אנחנו עושים? התשובה היא, קודם כל, לא להיבעל. לא להיבעל בכלל. מדוע? מכיוון שקודם כל זו דרך שבה הילד כמו מנסה לנטרל, ובהרבה מקרים בהצלחה, עם הרבה רגשות אשמה להורים, את הלחץ שמופעל עליהם הילדים כדי לשנות את ההתנהגות הלא ראויה, וכך הם מחלישים את ההורים. אז מה אנחנו עושים? אז נכון, בהחלט, דוגמה אישית נכונה של ההורה לילד, היא נהדרת, היא חשובה, היא מהותית. ילד שצופה, רואה בהורים נוהגים בכבוד, בנימוס זה כלפי האחר, בשפה יפה, בדיבור נעים, בשלווה, הם יודעים לחלוק את הדעות שלהם באופן בריא ונכון, אז בהחלט יש כאן מערכת בריאה נכונה, וזה מהווה גם כן דוגמה אישית, מודל לחיקוי ראוי. אבל כאשר הילד מערער על הסמכות של ההורה לחנך אותו, מה יעשה ההורה? התשובה היא, ינשום אוויר, לא יהיה אימפולסיבי, יגיב בשלווה ויגיד, אתה צודק, בהחלט. אתה צודק, גם אני נכשל מדי פעם. אני נכשל ואני כועס מדי פעם, וזה לא בסדר, וזה לא טוב. אתה צודק, יחד עם זאת. למרות שאני כועס, גם אני אמור להשתנות, גם אני אמור להשתפר. זה שאני נופל, זה לא משנה את המצפן. המצפן של החיים הוא שלא כועסים, או אם כועסים, אז מבטאים את זה בדרך שהיא לא פוגעת באנשים אחרים. זה בסדר, האדם מדי פעם כועס, אבל לא מבטא את הכעס באופן פוגע, מעלים, משפיל את האדם האחר, זה לא, מה פתאום? אלא, מה יעשה האדם? האדם הוא יכול בהחלט, ההורה יכול בהחלט להגיד לילד, תראה, נכון, אני נופל מדי פעם, וגם אתה נופל מדי פעם, ומה שאני אומר לך, אני אומר לעצמי, מה שאני אומר לעצמי, אני אומר לך, ולכן, אם ואתה כועס, ואתה מתוסכל, אתה תאמר את מה שמעצבן אותך או מתסכל אותך בשפה שהיא מוסכמת על שנינו, ונחליט מה השפה המתאימה לשנינו. בוא נחליט, בוא נדבר מה השפה המתאימה, אבל זהו, זו הדרך, אין דרך אחרת. ואם אני נופל, אז אני נופל. זהו, לא להיבהל מההזדמנות של הילד לנצל את הנפילה של ההורה, כדי שעכשיו הילד יהיה משוחרר מאחריות מערכים. לא, שום פנים ואופן לא, בהחלט. להודות בנפילה ולהמשיך הלאה. הרי נקרא לזה ככה, הילד כמו היינו אומרים רצה לעקוץ על ידי כך שהוא אמר, גם אתה נופל. התשובה היא, אנחנו יכולים לנטרל את העקיצה, עדי שנגיד אתה צודק שאני נופל. ואם אני נופל, מה זה אומר? שמצפן החיים לא נכון? מצפן החיים הוא עדיין נכון. מה המצפן? המצפן אומר, הדרך להתנהלות היא א' ב' ג', וזו הדרך שאנחנו צריכים לשמור עליה גם אם נופלים. שאלה הבאה. השאלה השנייה הייתה, למה יעקב לקח את הברכות בעורמה, במרמה, מה היה הסגנון הזה, מדוע דווקא כך זה היה? או למה היה צריך להתחפש לעשיו למען לקיחת הברכות? תשובה היא, ודאי שיעקב קנה את הברכות, ועשה ביזה את הברכות, אבל בכל אופן מדוע הדברים התגלגלו באופן הזה. אומרים רבותינו בעלי המוסר, החסידות וההשקפה, רעיונות נהדרים סביב זה. יעקב לכאורה מרמה את יצחק, יעקב הוא איש האמת, ייתן אמת ליעקב. עשיו הוא איש צייד, איש שדה, הוא מרמה את אבא שלו, יח מעשרים את המלח, יח מעשרים את התבן. אומר אבן עזרא, כמו שהחיות, כשהן צדות, זו מעין מרמה. הן מתחבות, מסתתרות, מעלימות את עצמן, ואז תורפות. עשיו הוא כזה, איש צייד, איש שדה, אומן בשקרים, הגדרת הפערים בין נאה דורש ונאה מקיים. ככל שהוא מרחיק את הפער הגדול הזה, הוא מגדיל את הפער בין נאה דורש ונאה מקיים, כך הוא זכאי לתואר, יודע צייד, רמאי, יודע לצוד ולרמות את אבא שלו. אבל יעקב לעומת זאת, הוא יעקב, איש תם, יושב אוהלים, איש האמת, ייתן אמת ליעקב. אז איך הוא לכאורה אומר לאביו אנוכי עשיו בכורך? אז אם כן, רבקה היא הנביאה שאומרת ליעקב, תיכנס, תיקח את הברכות. אז כמובן, אמרנו שהוא קנה אותם. יעקב, מצד אחד, מקשיב לאמו רבקה, שהיא אפשר, שאומרים בעלי המוסר, היא מעולם לא אמרה ליצחק, יצחק, תדע לך, אני יודעת את האמת, אני מכירה את האמת. הרי נאמר לי עוד שהם העוברים היו בבטן, אחד צדיק ואחד רשע יש כאן, צדיק ורשע, אין כאן שני צדיקים. נאמר לי, שני לאומים בבטנך, שני לאומים ימייך ייפרדו. היא אולי לא רצתה להבליט את העובדה שהיא כן קיבלה מסר נבואי שאותו הוא יצחק לא ידע, והיא ידע מידת הענבה. או היא כן אמרה ליצחק. היא אמרה לו, תדע לך, זה שני לאומים. זה קם וזה נופל, אי אפשר ששניהם יהיו ביחד באופן בריא ונכון, וזה לא עובד. זה אם יעקב אז עשיו הוא לא, אם יעקב הוא ישתם יושב אוהלים וזה אין חולק, אז ודאי שעשיו הוא אדם רשם. הרי זה מה שנאמר לי בנבואה. אז יכול להיות שעל זה יצחק אמר, בכל אופן יש לאדם בחירה ויש לאיסה בחירה, בין כך ובין כך. האם יצחק ידע מה שנאמר לרבקה או לא ידע מה שנאמר לרבקה, אפשר להסביר באופן אחד, אפשר להסביר באופן אחר, אבל רבקה אומרת ליעקב, תיכנס, תיקח את הברכות. בתור הוראת נביא, יעקב שומע. והוא גם יודע, כפי שאמרנו קודם, שהוא קנה את הבכורה. אז באמת דנים בזה רבותינו, הוא קנה את הבכורה, הרי אין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, הבכורה עדיין היא לא בעולם, הרי הבכורה היא עדיין לא הגיעה, אז איך הוא מכר את הבכורה? ברכת הבכורה עדיין לא הגיעה, אז איך הוא מכר אותה? אין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, אז איך כאן הוא מכר? התשובה היא, אדם לא מוכר דבר שלא בא לעולם, אבל אם הוא נשבע על כך, אז זה כן עובד. אפשרות נוספת, אם והיה, והאדם מוכר דבר שלא בא לעולם, עם דבר שכן בא לעולם. כלומר, האדם מוכר איזשהו מוצר שעדיין לא נמצא בעולם, אבל זה מלווה למוצר שהוא כן ישנו בעולם. זה נקרא דבר שהוא לא בעולם, עם דבר שהוא כן בעולם. הוא מוכר את שניהם יחד, אז היות שהוא מוכר את המוצר שכן נמצא בעולם, עם מוצר עתידי שעדיין לא בעולם, הוא מוכר את שניהם יחד, אז אם כן המחירה חלה. היות והיום בכור, עשיו הוא בכור, כן. יש גם כן ברכת הבכורה בעתיד, היות שהוא מכר את שני הדברים גם יחד, גם את ההווה וגם את העתיד, המחירה חלה. אז בכל אופן הוא קנה את הבכורה, ואז נכנס. אז בואו נשים לב. מידת האמת, הקשבה לרבקה מה אומרת, תיכנס. תשקר, תגיד אני אסב, תיקח את הברכות. במציאות המורכבת הזאת, זו האמת. גם קנית את הבכורה, גם יצחק לא יודע שקנית את הבכורה, אבל אתה קנית, וגם רבקה אומרת תיכנס, אז אם כן תיכנס ותשקר, ואדרבה תשקר עם כל האמת. אבל מצד שני, אומרים רבותינו שכשהוא נכנס, המדרש אומר נכנס, אנוס, כפוף, הוא בוכה, כך הוא נכנס. והמלאכים היו צריכים גם להחזיק אותו. למה? הוא נכנס בעל כורחו. ולמה? הרי ממה נפשך? אם זו האמת לקחת את הברכות הראויות לך, תיקח אותם בשמחה, מדוע אתה אנוס, כפוף ובוכה? ואם לא, אם אתה אנוס, כפוף ובוכה, אז מדוע אתה נכנס? למה אתה נכנס? מה זה ההתנהלות הזו של יעקב לכאורה, שלא בלב שלם? וכך הוא מקבל את הברכות, יעקב? מה המסר בזה? מה הרעיון בזה? התשובה היא כן, כך מקבלים את הברכות. מדוע? היות שהברכות הן הברכות של אברהם יצחק ויעקב והמשך הייעוד של עם ישראל. איך אמורים לקבל את הברכות של עם ישראל? לפי הייעוד המתאים של עם ישראל. ומהו הייעוד של עם ישראל? תשובה היא הייעוד של עם ישראל זה לחבר, למזג בין הרוח לבין החומר. כלומר, האדם הולך לאכול, אבל הוא כמו משקר ליצא הרע. אתה יצא הרע רוצה לאכול, מבחינתך, אכול ושתו כי מחר נמות. אבל אני, אתה יודע מה אני אעשה? אני היצר הטוב, אני אתן לך ליהנות. אבל אני היצר הטוב, אני הבורר האמיתי, אני האדם האמיתי, אני כאן לנצח. לכן, נברך לפני האכילה, נברך אחרי האכילה, נקפיד על ההלכות הראויות במהלך הסעודה של היהודי. זו הדרך לאכול. היצר הטוב כמו מראה, ליצר הרע יש דרך לאכול, ואז הוא מרמה את היצר הרע. בבקשה, בוא תיקח את עולם החומר, אבל בהגבלה בהסתייגות. אם כן מצד אחד אני כן מתחבר לעולם החומר, אבל לא להישאב בלב שלם. זו הדרך, לא להתמסר בלב שלם. להיות עם לב חצוי, כדי שאדם לא יישאב לעולם החומר. כמו יעקב נכנס לקבל את הברכות, הוא מתפלל, כך אומר הזוהר, נכנס לקבל את הברכות, הוא מתפלל, השם אציל הנפשי משפת שקר מלשון הרמייה. מה זאת אומרת? הוא מתפלל, אציל הנפשי משפת שקר מלשון הרמייה, למה? התשובה היא, כי מצד אחד, האמת אומרת כן, תשקר. ומצד שני, לא לשקר עם כל הלב. למה? כי כך זה גם כן התפקיד של היהודי במהלך הדורות. מצד אחד, כן, להתחבר לעולם החומר, כדי למזג בין החומר לבין הרוח, לגאול את עולם החומר, לרומם את עולם החומר. אבל מצד שני, לא להישאב יותר מדי. לא להישאב אל עולם החומר, אלא לגאול אותו מהמקום החומרי, אבל מצד שני, לא להישאב שם. אז זה כמו, נקרא לזה, מרמה את עולם החומר. כך היה יעקב ומעשה אבות, סימן לבנים. כעת ניגש לשאלה הבאה. למה אני נחמד לאנשים, נחמד, נחמד, ואז פתאום אני מתעצבן ואני רע באופן קיצוני? איך זה קורה? התשובה היא, איך זה קורה שהאדם הוא, איך זה קורה שהאדם הוא, פעם ככה, פעם ככה? כי כנראה שהאדם הזה הוא עושה טובות לאנשים, והוא נחמד לאנשים, והוא נעים לאנשים, אבל בינתיים הוא צובר, הוא צובר והוא לא מודע לכך. הוא צובר כל מיני ציפיות, אומר לעצמו, רגע, אני מפרגן, אני נותן, אני מעניק, ואז אם והיה, ואני מעניק ונותן, ואני לא מתוגמה לאחר מכן, אני מתוסכל מאוכזב, אבל זו מערכת חשיבה שעוברת בין האדם, בינו לבין עצמו, ואם זה עובר בינו לבין עצמו, אז אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא יודע מזה, הוא יודע מזה, הוא יודע מזה, אבל בינתיים הוא צובר במחשבות שלו, עוד מחשבה ועוד מחשבה, ואז אחרי שהמחשבות האלה מצטברות, הוא מתפרץ בכעס אחד גדול כלפי האנשים האחרים. ולכן, יכול להיות שהאדם הוא פועל באופן כזה. שמצד אחד הוא נחמד לאנשים, ואחרי פרק זמן הוא פתאום מגיע להתפרצות של כעס, כפי שאמרנו, צובר מחשבות, רגשות ולא מודע אליהם, או לא מספיק מעניק למשקל וחשיבות. יותר נכון שיעשה סדר במערכת החשיבה שלו, כלומר, יגדיר לעצמו, אני מעניק לאנשים, נחמד לאנשים, אבל רגע, בוא נחליט גם כן, מה אני מקלב בתמורה, מעניק, נותן, בוא נעשה מעין תאום ציפיות יותר בריא, לפחות שיתחיל בינו לבין עצמו, איזשהו תאום ציפיות מסוים, מה הוא מצפה מאחרים כשהוא מעניק להם, וידבר על זה, גם אם לא באופן מושלם, בהדרגתיות, כך יוכל יותר ויותר להגיע למצב שבו הוא מרגיש ש... יש כאן מערכת שיש בה הדדיות ואין תסכול וצבירה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד נחזור. מספר הטלפון שלנו 03-593-93 אפשר לשאול שאלות וגם אפשר לשלוח במהלך השבוע למייל אי 054-847-7627@gmail.com האות אי 054-847-7627@gmail.com וינסה להתייחס אל השאלות במהלך התוכניות בעזרת השם. הפסקה ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. תחרות כושר שף, התחרות הכי טעימה שיקרתם. 12 מתמודדים, 4 שופטים, ורק אחד שיוכתר כשף המנצח. מגישים אפרים קמיסר ושף ישראל דודק. יום ראשון ב-10 בלילה, כאן בקול חי ובווידאו באתר קול חי. בחסות קנווד ורמי לוי.
כולנו יודעים, בחיים חלים שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו, הכל משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין תאום מס, אל תחכו לסוף השנה. תאמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022, ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים.
משפחה לילד מיוחד? רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן הרב פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, בועילים ובעלי כוח. נימנע מביקוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, לשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, קארפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול משש וחצי עד תשע וחצי בבוקר, ובשישי משתים עשרה בצהריים עד חמש בערב. שלוש או שלושה ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. עוד מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
כן, שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה, יברכך שמי שמרך. רציתי לשאול מה שכתוב בחז"ל, שאנחנו צריכים לדרגה של אברהם, יעקב אבינו, לדרגה, לשאוף, לשאוף. למה לא כתוב יותר? יכול להיות שאולי יותר, נגיד אברהם אבינו היה מכניס אורחים, היה ארבע פתחים. מישהו יפתח נגיד, יקנה וילה ויש שש פתחים. הוא יכניס נגיד כמה אלפים ליום, אדם יקח אלפיים. זה יכול להגיע ליותר, אם הוא תרם לכל המוסדות, הרי כשאברהם אבינו הוא לא היה מוסדות. דוגמה עכשיו ברוך השם, יש מוסדות בכל העולם, ישיבות, תלמודי תורה, אדם תורם שם, תורם לכל המוסדות, הארגונים, בכל העולם.
כן.
יכול להגיע לדרגה גבוהה, יותר מאברהם אבינו לכאורה, לא? כמו יעקב אבינו כתוב שלמד 24 שעות, כתוב איך למד 24 שעות, שהוא ישם ויחל לשם שמיים, כולם יעשו את זה, יותר אפילו, לא יודע. מה כתוב חז"ל?
שעולה
אפשר
להגיע
יותר.
כן, קודם כל, שאלה יפה מאוד שאלת. אתה שואל, למה כתוב שאדם חייב לומר, מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב? הרי באפשרויות ומשאבי החיים שיש כיום, אפשר להגיע לזיכוי הרבים, או לאופנים של לימוד תורה וכדומה, באופן לכאורה אפילו יותר נעלה ממה שאברהם, יצחק ויעקב, זה מה שאתה שואל.
כן, כן, זה שואל.
יופי, מצוין, מצוין. שאלה יפה מאוד, טוב ששואלים שאלות, רק ככה אפשר לחדד את זווית הראייה. טוב לשאול, חשוב לשאול. התשובה לשאלה הזאת היא כך, בעזרת השם. אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה נקרא השלימות של האדם, השלימות של האבות. כלומר, יכול להיות שעכשיו האדם הוא, לדוגמה, מרוויח סכום עתק של כסף. זה יפה. והאדם הזה תורם מחצית מהסכום שהוא מרוויח, הוא מרוויח מיליארד שקל בשנה. וחצי מיליארד הוא תורם לצדקה. סכום עתק של תרומות, נהדר. הוא תורם את זה לבני תורה, חסד, מצוין, נהדר. יש לו כל כך הרבה זיכוי הרבים. אז כלפי זה בהחלט, זיכוי הרבים יש לו. אבל מה קורה עם האדם הזה באופן אישי? השאלה היא, מה קורה עם הגברה? לא עם התוצאות, אלא עם האדם. מה קורה עם הלב שלו? מה קורה עם הביטחון שלו? מה קורה עם האמונה שלו? מה קורה עם עבודת המידות שלו? מה קורה עם עבודת השם שלו? מה קורה עם לימוד התורה שלו? מה קורה באופן האישי של האדם? מה קורה בעבודת השם של האדם? רבותינו אומרים במדרש, האבות הן הן המרכבה. מה הכוונה הן הן המרכבה? בדיוק כמו שיש אדם שהוא רוכב על עגלה, על סוס או על רכב. אין לאף אחד מהעגלה, אולי לסוס כן, אבל לעגלה, לרכב, אין להם רצון עצמאים. הם כמו המרכבה. מה המשמעות מרכבה? המרכבה, הכוונה היא שזה לא רק בטל רצונו מפני רצונך. זה לא שיש לי רצון ואני אבטל אותו. יש לי רצון עכשיו ללכת לשחק. לא, אני מתגבר על עצמי והולך ללמוד. אז זה בטל רצונך מפני רצונו. יש מעלה עוד יותר גדולה. מה זה? עשה רצונו כרצונך. מה שהוא רוצה, אני רוצה. עד כדי כך, שאומר המדרש, אמרה מידת החסד, כל ימי היות אברהם אבינו על האדמה, לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי. אמר המדרש, כך אמרה מידת החסד, כל ימי היות אברהם על האדמה, לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי.
אברהם כמו מחליף את מידת החסד בעולם. מה הכוונה? התשובה היא, זה נקרא, הוא מרכבה למידת החסד. מה הכוונה מרכבה? מרכבה, הכוונה היא כמו שמרכבה אין לה רצון עצמי, אלא כולה בטלה אל הרוכב. וכלפי המעלה הזו שיש לאברהם, יצחק ויעקב, אנחנו גם כן פונים אל הקדוש ברוך הוא, מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו בהחלט רוצים להגיע למעלה נהדרת, מעלה מיוחדת של יכולת להגיע להרגשות, למחשבות, לשלמות האדם, לא באופן הכמותי, אלא באופן האיכותי. ובזה, איך זה נמדד? איך נמדד מה זה הדבר האיכותי? התשובה היא כפי שהזכרנו את המשנה באבות. עשר רצונך כרצונו, עשר רצונו כרצונך, הרצון שלו זה הרצון שלי. שלימות האנשים שהגיעו למצב כזה, שבו הרצון שלהם, הם קם בבוקר, האדם קם בבוקר, מה הוא רוצה? קפה, תה, לאכול משהו, לנשום אוויר, עד שהוא פוקח את העיניים, אולי רוצה קצת להתכסות, או קצת עם הסמיכה, זה הרצון של האדם, נכון? כאשר קם אברהם, יצחק ויעקב הבוקר, אפשר להגיד ככה בשפה ציורית למען הבנת הרעיון, קם בבוקר והרצון שלו זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זה בהחלט שלימות, עשה רצונו כרצונך. וכלפי זה הם הגיעו למקום המושלם. וכלפי זה אנחנו אומרים, האבות הן המרכבה. וכלפי זה אנחנו אומרים, מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב? אגב, מה שהזכרת בנושא הלימוד תורה בשינה, זה גם נאמר על יעקב אבינו. כתוב יעקב כתוב עליו שהוא קם משנתו, ויעקב משנתו. אז כתוב שם במדרש, ויעקב ממשנתו, לא משנתו, אלא ממשנתו. מדוע? אומר הגאון מבילנה, כל מטרת השינה בעולם. למה? אז מה מטרת השינה בעולם? אומר הגאון מבילנה, מטרת השינה בעולם כדי כל מה שהאדם לא מספיק ללמוד תורה במהלך היום, כי זה לוקח זמן עד שלומדים תורה במחשבה, בחלום לומדים הרבה יותר. כמו שמופיע כמדומני, האריזל אומר, פרשת בלק כמדומני, פרשת בלק הוא נרדם שעתיים שלוש באמצע השבת, והוא אמר שמה שגילו לו בשמיים במהלך אותם שעתיים שלוש, 70 שנה לא יספיקו לו כדי להסביר כל מה שהוא חלם באותם שעתיים שלוש. זה היה האריזל. אז זה ויעקב משנתו, ממשנתו, כך בהחלט, הם החלומות של גדולי עולם. וכפי שראינו סיפורים ראינו אצל רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, עשה סיום מסכת אחרי שינה של פרק זמן מסוים. סיפורים שעוד שמענו, עוד ראינו בדור שלנו, ברוך השם.
יש עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
יש שכתוב שכשהוא עשה חסד עם החסד הראשון, תחילת חסד, סופו חסד. תחילת חסד שהדביש את אדם הראשון. בסופו חסד שקבר את משה רבנו. למה זכה משה רבנו לזה? מידה כמידה, הוא קבר יוסף. גם ישראל גם עשו מצוות, לסוף כסף. אבל הוא הלך למלי רבע, כאילו לקבור את יוסף, לכן כשהוא עשה חסד. אבל כתוב שלגבי החסד הראשון שהלביש אותו לכאורה לא מובן. החסד הראשון שברא את האדם, אני נעמה זה פיסופה, כשהוא ראה שהנשמה מתביישת בגן עדן, זה היה מסוגל לדעת, אבל כזה שהוא ברא את העולם, כזה שקיימים מצוות להתגבר על יצר הרע. כל מיני יצר הרע יש לאדם, לכסף או כדורגל, חס ושלום, כמו שיש עכשיו לצערים הרב. ולהתגבר על היצר הרע, כדי לקבל שכר. זה החסד הראשון, זה לכאורה, לא שלביש אותו, גם איזה כנגדו, נתן לו אישה. איך כתוב שהחסד הראשון שהלביש את האדם הראשון? לכאורה זה החסד הראשון.
קשה שאלה מצוינת.
אז אתם אתם חיות.
ששואל שאלה מצוינת, התשובה לכך היא, מדוע החסד הראשון זה מה שלביש אותו ולא מה שברא אותו, או מה שהביא לו את האישה? התשובה היא, שים לב דבר נהדר, למי יותר קל לעשות חסד? למי שמפרגן לך, או למי שפוגע בך? התשובה השנייה, מי שפוגע בך, מי שפוגע בי, נכון? יופי, מה היה החטא של האדם הראשון? מה אתה אומר?
כן, כן, זה חסד עצום, כן. שפגע עושה חסד.
יופי, אז מה קרה אחרי חטא עץ הדעת? אחרי חטא עץ הדעת, מיד הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם. איזה חסד הוא עושה? מיד מלביש אותו. אז אם כן, אתה רואה איזה חסד יפה. זה החסד הראשון, שמיד אחרי שהוא חטא, מיד הוא נותן לו בגדים.
זה חסד אמיתי. אפילו ללמוד מזה הרבה. למה פוגע שלא עושה חסד.
יפה. לכן החסד הראשון שנאמר... טוב, יפה. לכן החסד הראשון שנאמר, זה לא מה שנברא האישה, אלא מה שלמרות שהוא חטא, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא העניק לו בגדים.
זה הרבה מה ללמוד מזה, כן, הרבה מה ללמוד מזה. עוד שאלה בקצרה?
בבקשה, יש לנו שתי דקות.
כן, דקה.
בקצרה.
כתוב שבחגיגה שהקדוש ברוך הוא בוכה יש לו צער, שמי שמתגאה לציבור, אחד שלא יכול, שיכול ללמוד ואינו, ואינו, שיכול ללמוד ואינו לומד. יש לו מפסיד גן עדן, מפסיד עולם כן. הזה, מפסיד הרבה, יש לו צער גדול. וגם כן. כתוב שאחד שהוא לומד, שקשה לו ללמוד והוא לומד, יש לו צער. וכאורה, יש לו צער אגרה. אפוס יהיה שמח כשהוא חושים שלו, קשה לו ללמוד, יש כן. לו נזים חולי או בעיה של במצב, בכל זאת הוא לומד כל הזמן. למה הקדוש ברוך
הוא יש לו צער
מזה?
העולם
צריך להיות שמח.
יפה, שאלה מצוינת. המפרשים מסבירים שם על הגמרא מסכת חגיגה, שלמה נאמר, אדם שלומד ולא אמור ללמוד, למה הקדוש ברוך הוא מצטער מזה? התשובה הפשוטה היא, כי מדובר על מצווה, שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, לדוגמה, הוא יכול לעשות עכשיו חסד עם אשתו, עם הילדים, מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, נכון? ובכל מקרה הוא בוחר ללמוד. אז זה האדם שלא אמור ללמוד, והוא כן לומד, הקדוש ברוך הוא מצטער. מדוע? כי זה מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, והוא לא עושה אותה. כך מסבירים המפרשים שם על הגמרא.
תודה רבה, נזכר לנשי נפלאות, שלא יהיה בכל הקדוש הוא יבנה בית המקדש.
אמן, אמן, בעזרת השם. כל טוב. יש לנו עוד דקה אחת, לא נוכל להתייחס לעוד שאלות, אז נרצה להודות למי שהיה איתנו כאן באולפן, יוסי בן חיים, מוישה כאן ונעתי שולמן, תודה רבה להם, ונציין בקצרה, מי שמעוניין בעזרת השם, ממחר ימי חמישי, יש סדנה שנעביר בעזרת השם בנושא, דמה שתשיב, ככל אשר שאלת בנושא השקפה, תפיסה, אמונה, דעות נכונות, מספר הטלפון המעוניינים 054-847-7627, 054-847-7627, בעיר פתח תקווה, בעזרת השם מחר, כאייל תערוג 6:05 בנושא גיל ההתבגרות. היו ברוכים, לילה טוב.
מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
אם אתם חדים חדים, מבריקים מבריקים, מגיע לכם את הזאת של הזאת. האזינו לתוכנית זמן אוויר, השתתפו במשחק המבריק ראש בראש ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת ספרייט למונית, מהדורה לימונית ומרעננת במיוחד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום ב-2 בצהריים, כאן בכל חי.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן הרב פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, בועילים ובעלי כוח. נמנע מביקוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, קרפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי מ-12 בצהריים עד 5 בערב. 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. עוד מידע, חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
אצלנו במה...